בריין, זה לא ילך עם הנערים האלה. אנחנו מכירים את זה. יש לך עסק תקליטי מצליח בליברפול. תדבוק בו. היי, שלום. אתם על הפודקאסט ביטלמניקס, שמי אורי קואז, ואתם על הפרק ה-97 בפודקאסט. אחרי הפסקה קצרה לחגיגות ה-50 לאלבום בנד און דה רן של מקארטני, הפרק הזה הוא החלק השלישי במיני הסדרה על חייו של בריין אפשטיין, המנהל האגדי של הביטלס. בחלק הקודם במיני הסדרה, בריין חזר לליברפול מלימודי המשחק ברדה, הרויאל אקדמי אוף דרמטיק ארט, כשהוא מבין שקריירת שחקן לא מתאימה עבורו. הוא חזר לבית הוריו כדי להודות בתבוסה ולהשתקע בעסק המשפחתי. עסק שכלל בו חנות רהיטים ותיקה ונישה שהלכה וצמחה, במיוחד סביב מהפכת האלקטרוניקה והעניין ההולך וגובר במחירות תקליטים וגם במוזיקת הפופ שהלכה והתפתחה. בריין קיבל את האחריות למחלקת התקליטים בחנות חדשה שפתח אביו ברחוב גרייט שרלוט במרכז ליברפול. ואחיו הצעיר קלייב קיבל את האחריות למחלקת האלקטרוניקה. ההצלחה האירה פנים לבריין כשמחלקת התקליטים שלו הפכה ללהיט. זה היה רק עניין של זמן עד שאביו יבין שנדרשת חנות גדולה יותר שתוקדש אך ורק למוזיקה. והרי אפשטיין הבין. חנות חדשה נפתחה ברחוב ווייט צ'אפל, עליה קיבל בריין את הניהול המלא, בנוסף למחלקת התקליטים בחנות שברחוב גרייט שרלוט. את החנות החדשה בריין הצליח למתג כמצליחה ביותר בצפון אנגליה, ובעקבות כך הקשרים שלו עם אנשי המחירות בחברות התקליטים הגדולות הלכו והתהדקו. סצנת הביט שהלכה והתפתחה בליברפול של תחילת העשור החדש ב-1960 הגיעה לידיעתו של בריין בדרך עקיפה, דרך ביל הרי, סטודנט בקולג' לאומנות שלמד יחד עם ג'ון לנון, והשיק מגזין חדש בשם המרזי ביט שעקב אחר המוזיקה החדשה. הגישה של בריין בחנות אמרה שכל תקליט, איזוטרי ככל שיהיה, צריך להגיע ללקוח שביקש אותו. ולכן כשנכנס בחור צעיר בשם ריימון ג'ונס וביקש את התקליטון החדש של הביטלס, בריין עשה הכל כדי להשיג אותו. למרות שהוא לא ידע באיזו להקה מדובר. ביל הרי גילה לו שמדובר בהרכב שמופיע ממש במרחק הליכה מהחנות שלו, במועדון הקוורן. בריין הסקרן, יחד עם העוזר הטרי שלו אליסטור טיילור, הלכו לבדוק במה מדובר. בריין ראה ונחבש. הוא התאהב תרתי משמע, והחליט שהוא רוצה לנהל את הלהקה הקריזמטית הזו, ולהביא אותם ואותו להצלחה הגדולה. אחרי לא מעט לבטים, בריין הזמין את חברי הלהקה הצעירים והחשדנים אליו למשרד, ושטח בפניהם את ההצעה שלו. כאקט של בניית אמון ביניהם, הוא יצא ללונדון כדי לנסות ולהשיג להם את הגביע הקדוש, חוזה הקלטות בבריטניה. בחברת דקה הייתה התקדמות משמעותית, ואיש A&R הגיע לצפות בהם מופיעים בקוורן. הוא התרשם וזימן אותם להקלטת מבחן באולפני החברה בלונדון, ב-1 בינואר 1962. בריין מצידו ניצל את הזמן כדי לעבוד במרץ על חוזה ניהול עם הלהקה, שהיה צריך להיות גם הוגן כלפיהם וגם עבורו. ממש מהנקודה הזו אני אתחיל את החלק השלישי בסדרה "אתה חייב להסתיר את אהבתך" על בריין אפשטיין. ب בריין והביטלס היו נרגשים מאוד לקראת הקלטות המבחן שנקבעו באולפני חברת התקליטים דקה ב-1 בינואר 1962. לונדון אולי לא הייתה זרה לבריין, אבל היא הייתה מאיימת מאוד על חברי הביטלס, שלא היו עד כה באולפן הקלטות רציני. זה נראה שהכל קורה שם בלונדון, ושאם הם יצליחו להרשים את אנשי דקה, אז הפריצה הגדולה מחוץ לתחומי ליברפול ממש מעבר לפינה. ההחלטה של דקה להתקדם עם הביטלס הגיעה עבור בריין במועד מושלם. שבוע לאחר שראה אותם איש ה-A&R של חברת דקה, מייק סמית, בריין קיבל מכתב מרון ווייט, איש השיווק של EMI, עם השורה התחתונה. אנשי ה-A&R של החברה האזינו לתקליטון מיי בוני, ולטעמם יש מספיק הרכבים כמו הביטלס שהוכתמו בחברה, וכרגע הם לא מחתימים להקות שכאלה על חוזים חדשים. בריין כמובן העדיף את חברת EMI הגדולה והממוסדת, והוא עיקה על חטא על הדרך שבה הוא הציג את הביטלס בפני רון. הוא לא הצליח להעביר את הקריזמה האדירה של הביטלס מבין הצלילים הלא מהוקצעים. ואכן, שניים מתוך ארבעת אנשי ה-A&R של EMI ששמעו את התקליטון, חשבו שזו הקלטה גרועה של השאדווז. מי שלא האזינו לתקליטון היו נורי פארמור שניהל את הלייבל קולומביה וג'ורג' מרטין שניהל את פארלופון. כחלק מהפקת הלקחים בהתנהלות מול חברות התקליטים, ב-17 בדצמבר בריין יזם את סשן הצילומים הראשון הרשמי שלו עבור הביטלס בסטודיו של הצלם אלברט מריון. בריין הסתובב ודיבר עליהם עם אנשי חברות התקליטים, אבל לא היו לו תמונות עדכניות שבהן הוא יכל להציג במרכאות את חברי הלהקה ולשדר את הקריזמה המתפרצת שלהם. וגם את השוני בין חברי הלהקה, דרך התמונות. בתמונות הללו הוא רצה לשדר להקה, ולכן בריין ביקש מכל חבר להקה שיצמד לכלי הנגינה שלו. גם אם הוא לא אהב את חליפות האור הבוהקות שלהם, הוא הבין שזה לא היה הזמן למהפכות גדולות. בטח לא לפני האודישן בדקה ולפני חתימת חוזה הניהול מולם. טיוטת חוזה הניהול מול הביטלס הגיעה אל בריין זמן קצר לפני חג המולד. הוא ניצל את החופשה כדי לעבור באופן מדוקדק על הטיוטה, וסימן בעת אדום את כל מה שהוא חשב שנדרש לו תיקון. המטרה שהפתנית של חתימה על חוזה הניהול לפני חג המולד נאלצה להידחות, ובריין הבין שלאור התיקונים שהוא סימן, הפעם הבאה שבה הוא יקבל טיוטה חדשה תהיה רק לאחר הקלטת המבחן של הביטלס בחברת דקה. באשר לשירים שהביטלס יבצעו באודישן שהלך והתקרב, הביטלס היו תמימי דעים שמה שהם צריכים לבצע בו הוא את אותו הסט של שירים שהם מבצעים בקאברן. רוק אנד רול מחוספס ברובו, וגם קצת מהכתיבה החדשה שלהם. בריין חשב אחרת. הטענה שלו הייתה שבאודישן שכזה, הם ירצו להראות ורסטיליות גדולה ושליטה בז'אנרים שונים. החיבה של בריין כמובן נתתה לדברים שהביא פול, כמו למשל הגרסה הרכה ל-Till There Was You מתוך המיוזיק מן. לחברי הלהקה לא הייתה ברירה והם נאותו להקשיב לבריין, שהיה בוודאי איש שיווק ומחירות טוב מהם. ובסופו של דבר נבחרו 15 שירים שהכילו הכל מהכל. 31 בינואר בריין עלה לרכבת מליברפול ללונדון, וכשהוא הגיע הוא עשה את דרכו לבית של הדודה פרדה שגרה קרוב לרחוב בייקר. חברי הלהקה יחד עם ניל אספינל הגיעו רק ב-10 בערב אחרי נסיעה קשוחה בחורף האנגלי, שבה בין היתר הם גם הלכו לאיבוד עם הוואן הלבנה שעליה נהג ניל והכילה את כל הציוד שלהם. למחרת בבוקר, היום הראשון של שנת 1962, התייצבו כולם באולפני דקה, והביטלס הקליטו את הקלטת המבחן שלהם עבור החברה, כשהם מבצעים את 15 השירים שנבחרו. על פרטי האודישן המלאים תוכלו להזין בשני פרקים שהוקדשו אליו בביטלמניקס. בסופו של מבחן ההקלטה הזה ניגש מייק סמית אל בריין ואמר לו, אני אודיע לך. ההרגשה במחנה הביטלס הייתה שזה רק עניין של אישור סופי ויש להם חוזה הקלטות בדקה. כשהם חזרו לליברפול, בריין נאלץ להתמודד עם אביו. אתה בטוח שאתה יודע מה אתה עושה? הרי שאל אותו באחד הביקורים שלו בחנות. אליסטור טיילור סיפר שהרי הרגיש שבריין מזניח את עסקי המשפחה על חשבון הגחמה החדשה הזו שלו, הביטלס. אליסטור הודע שבריין לא הזניח לרגע אחד את החנויות שהיו באחריותו. גם קוויני, אמו של בריין, החלה לפקפק בחלומות הגדולים שלו. באחת ההזדמנויות היא ניצלה רגע שבו בריין יצא מהחדר ושאלה את אחד החברים שלו שהתארחו אצלם. בריין אומר שהביטלס האלה עומדים להיות גדולים יותר מאלוויס פרסלי. זה לא מגוחך? הלחץ והפיקפוק מצד הוריו, יחד עם תוצאות האודישן של דקה שבוששו להגיע, הכניסו את בריין לתקופת ביניים מייסרת מאוד. האם הוא באמת עושה את הצעד הנכון? ב-4 בינואר 1962 התפרסם הגיליון ה-13 של המרזיביט. על השער שלו התנוססה תמונה גדולה של הביטלס מסשן הצילומים שיזם בריין בחודש הקודם. התזמון של הפרסום היה מתואם באופן מושלם עם היציאה של הסינגל של הביטלס מיי בוני בבריטניה יום למחרת. בריין עשה הכל כדי לקדם את המחירות שלו, כולל קנייה של כמות גדולה של עותקים. אבל זה לא עבד. הסינגל לא הצליח להתרומם במצעדי המחירות וגרד את טבלאות המחירות מלמטה. עד לקבלת התשובה מחברת דקה, בריין נסק באודישן נוסף עבור הביטלס. הפעם אלה היו ה-BBC. בריין ביקר ב-10 בינואר במנצ'סטר, במשרדים הראשיים של ה-BBC שם. המטרה של בריין הייתה להרחיב את החשיפה של הביטלס הן בתחנות הרדיו והן בטלוויזיה, בתוכניות השונות של ה-BBC. הבקשה של בריין לאודישן נתקבלה, והוא נקבע ל-12 בפברואר 1962. למרות התעכבותה של התשובה מחברת דקה לגבי תוצאות האודישן, ב-24 בינואר בריין כינס את חברי הביטלס על מנת לחתום על חוזה הניהול המיוחל. תוקפו של החוזה היה מה-1 בפברואר, והוא העניק לבריין 10% מרווחי הלהקה ו-20% במידה והרווח השנתי יעלה על 1,500 פאונד. עורך דינו של בריין יעץ לו בחום להכניס לחוזה את הוריהם של כל מי שהיו מתחת לגיל 21. אחרת החוזה הזה לא יהיה חוקי. בריין לא הקשיב והחתים את חברי הביטלס בעצמם. יחד עם העובדה שהוא עצמו לא חתם על החוזה, מתגלה הכוונה האמיתית של בריין. בריין לא רצה את החוזה הזה עבורו, אלא רצה לקשור את הביטלס אליו. בריין חיבל בחוזה בכוונה תחילה. בביוגרפיה שלו הוא סיפר, לא חתמתי על החוזה כי ידעתי שאני אקיים אותו במאת האחוזים. לא הייתה לי האמונה בעצמי שאוכל לעזור לביטלס בעת הצורך. במילים אחרות, רציתי לשחרר אותם מההתחייבות הזו, אם מרגיש שעדיף להם בלעדיי. מבחינת חברי הלהקה, הם חתמו על החוזה, ולא היו מודעים לטריק שעשה בריין לטובתם, ולכך שהוא עצמו לא היה חתום בכלל על החוזה. בהינתן שברגע זה לא היה לבריין פתרון עבור חוזה הקלטות עבור הלהקה, וזו הייתה עדיין תקופת המתנה מורטת עצבים לתשובה של חברת דקה, בריין הפנה את המשאבים שלו לטיפול במיתוג של הביטלס וטיפול בהופעות, כפי שהבטיח. בריין לא פספס שום דבר. כשהוא שמע להקת ביט ממנצ'סטר בשם המיזלס, שהופיעו גם הם במועדון הקוורן, בריין חשב שהשם שלהם דומה מדי לביטלס, ושאנשים עלולים להתבלבל ביניהם, ולכן הוא דרש מבוב וולר להסיר פרסומים שלהם עבור מועדון הקוורן, שלטענתו רחבו על הצלחת הביטלס. את ההופעה הראשונה שלו עבור הביטלס, בריין קבע עם הפרומוטר סם ליץ' בפיסטל קפה בווסט קירבי, מעבר לנהר המרזי. מקום שהביטלס כבר הופיעו בו, אבל בריין רצה לציין את ההישג שלו כהופעה הראשונה שהוא כמנהל השיג לביטלס. והוא שכנע את הבעלים של המקום שלא נהג להירח לעתים קרובות הופעות שכאלה, לפרסם את ערב ההופעה הזה כ-The Grand Opening of the Beatles Club. בריין מיתג וניחס כל מה שהוא יכל לביטלס. כדי לשנות את היחס של הפרומוטרים אל הלהקה, הוא הפסיק את הנוהג שלהם לשלם ללהקה במטבעות מזומן, ודרש שישלחו אליו המנהל צ'קים. הביטלס הם להקה מכובדת, אני המנהל, ואני לא עובד עם מטבעות או מזומן. אם זו להקה מכובדת, אז עכשיו הגיע הזמן לטפל במראה של הלהקה ובדרך שבה הם הופיעו על הבמה. בריין דרש מהם להפסיק את הבדיחות על הבמה, את האישון והשתייה תוך כדי ההופעה, ובאופן כללי לדייק את העמידה שלהם על הבמה. הביטלס לא התלהבו מהדרישות החדשות, ולכן בריין הבין שהוא צריך קודם כל לשכנע את המנהיג. ג'ון בתקופה הזו נחשב למנהיג ומקים הלהקה, ולכן בריין הזמין אותו לפגישה בביתו. הטייטל של הפגישה הזו היה פגישה אסטרטגית. בריין הסביר בסבלנות לג'ון התזזיתי ששינוי ההתנהגות והמראה יכולים להביא להם שכר הרבה יותר גבוה, ובריין יוכל להציג אותם בפני יותר ויותר חברות בלונדון, העיר הגדולה. לנון שמע על הרבה יותר כסף והשתכנע. משם הדרך הייתה קצרה לכך שכל חברי הלהקה יסכימו לשינוי. ג'ון סיפר, אפשטיין אמר, אם תלבשו חליפות, יהיה לכם הרבה יותר כסף. אין בעיה, אני אלבש חליפה. אני אלבש בלון, אם מישהו ישלם לי. אני לא מאוהב בחליפות האור הללו עד כדי כך. כולם רצו חליפות טובות. אהבנו אור, אבל רצינו חליפה טובה כדי ללבוש גם מחוץ לבמה. אפשרנו לבריין לארוז אותנו. צריך לזכור שחברי הביטלס אמנם רצו להצליח ורצו מישהו שיקח אותם להצלחה הגדולה, אבל הם לא היו מורגלים בכך שיש מעין מנהל בית ספר שאומר להם מה מותר ומה אסור. זה היה שוק תרבותי עבורם. אם בעבר הם הרשו לעצמם לעשות מה שבא להם, עכשיו היה את האח הגדול. ואם ג'ון לא קם בזמן להופעה, אז בריין כבר דפק על הדלת של הדודה מימי ודאג שהוא יצא מהבית להופעה. ג'ון לא היה מורגל בדרך העבודה הזו, ובמידה מסוימת בריין הפך אותם מכוכבי רוק'נ'רול לפקידי רוק'נ'רול. זו הדרך היחידה שבה לטעמו הם יוכלו לכבוש את העולם באופן מסודר ומתודי. בריין לקח את חברי הלהקה לחיית בנו דון ורכש עבור כל אחד מחברי הלהקה חליפה בעלות של 40 פאונד. כשהביטלס החלו להופיע עם החליפות בחודש מרץ, זה היה ברור שעידן חדש החל עבור הלהקה. הביטלס שינו את המראה שלהם מהקצה אל הקצה לתדהמת כל הסובבים אותם, במיוחד הקולגות במועדון הקוורן ש... לא ממש הבינו איך לכל הרוחות בריין שכנע את לנון הפראי ללבוש חליפה. שינוי שגם המעריצים לא אהבו. חלקם העדיפו את הביטלס המחוספסים והרוקיסטים. עדיין נותר דבר אחד לטפל בו שהדיר שינה מעיניו של בריין. חוזה ההקלטות. להקה ללא חוזה הקלטות לא תאריך ימים ולא תוכל להרחיב את ההצלחה שלה אל מחוץ לגבולות ליברפול והצפון. אבל לא היה לבריין פתרון לבעיה הזו. שיחת הטלפון המיוחלת מחברת דקה הגיעה לקראת סופו של חודש ינואר. איש השיווק של דקה, ביצ'ר סטיבנס, היה על הקו, והוא הזמין את בריין לארוחת צהריים. לבריין הייתה הרגשה רעה לגבי זה. בארוחת הצהריים הזו, שלקחה חלק בשישה בפברואר 1962, נכחו סטיבנס ודיק רואו, מנהל חטיבת ה-ANR בדקה. כדי לא להכביר במילים, מר אפשטיין, לא התרשמנו מהסאונד של הבחורים שלך. ככה התחיל את השיחה דיק רואו, והוא המשיך. להקות הן מחוץ לאופנה, ולהקות גיטרות במיוחד. בריין הרגיש זעם שהלך והתפתח בו. המשפט של דיק רואו לא רק קרא תיגר על עתידם של הביטלס, אלא גם על האמונה האישית שלו ועל ההימור שהוא, בריין, לקח. יצאתם מדעתכם, בריין אמר. אתם תקבלו את הנערים האלה בטלוויזיה, ויהיה לכם פיצוץ. הם יהיו גדולים וטובים יותר מהשאדווז, ואני בטוח שיום אחד הם יהיו יותר גדולים מאלוויס. אלוויס היה הקיצה כלפי דקה שהוציאו את תקליטיו בבריטניה. שני האדונים הנכבדים מחברת דקה הסתכלו על בריין כמי שיצא מדעתו. דיק רו פנה אליו ואמר, בריין, זה לא ילך עם הנערים האלה. אנחנו מכירים את זה. יש לך עסק תקליטי מצליח בליברפול. תדבוק בו. כששני אנשי דקה הסתכלו על בריין שנראה ברגעים הללו עצבני ומובס, הם הבינו שהם גם תלויים בו. נמז מכרה נתח יפה של תקליטי דקה בצפון, ולבריין היה שם מכובד בין הריטיילרים שם. שניהם הסתכלו האחד על השני וניסו למצוא פשרה או פתרון שמהם בריין יצא מרוצה גם הוא. דיק רו אמר, יש לי רעיון. אני מכיר מישהו שיכול לעזור לך. טוני מיהן. טוני מיהן היה מנהל האומנים בחברת דקה, והיה מוכר גם כמתופף לשעבר של השאדווז. במה מיהן יוכל לעזור לבריין? דיק רו חשב שבריין יתרצה אם אולפני דקה יוכלו להפיק לביטלס תקליט תמועת תשלום של 100 פאונד שבריין ייקח על עצמו. בעצם מעין הפקה פרטית של בריין על ידי דקה. מעין פתרון win-win. לביטלס יהיה תקליט שהופק על ידי דקה, ובריין יוכל למכור אותו. ואז בריין יישאר לקוח טוב עבור דקה. למרות שבריין הרגיש אלבון צורב, הן על הדחייה והן על בקשת הכסף עבור הפקת התקליט של הביטלס, לא היה לו משהו טוב יותר ביד. והוא החליט להישאר עוד לילה בלונדון, כדי להיפגש עם מיהן למחרת. למחרת, דיק רו הציג את בריין לטוני מיהן, והאחרון אמר לו, מר אפשטיין, מר רו ואני אנשים עסוקים. אנחנו מבינים מה אתה צריך, אז נקבע עבורך תאריך הקלטה עבור הביטלס. תתקשר למזכירה שלי כדי לבדוק מתי אני זמין. בריין עזב את לונדון הקפואה באותו חודש פברואר 1962, כשהוא מרגיש שוב את תחושת התבוסה. הפעם זה לא היה רק הוא. הוא היה צריך לבשר לביטלס שדקה לא באמת רוצים אותם. הפתרון של דיק רו ושל טוני מיהן העליב אותו עד עמקי נשמתו. לא זה מה שהוא תכנן עבור הביטלס. הוא החליט לדחות את ההצעה של רו וכתב לו מכתב שבו הוא בילף כדי להגן על כבודו. הסיבה לכך שהתחרטתי היא שמאז הפגישה האחרונה הלהקה קיבלה הצעה לחוזה הקלטות מחברה אחרת. ככה הסתיימה ההרפתקה של בריין והביטלס עם חברת דקה, והמצב נראה עגום מאי פעם. שתי החברות הגדולות בלונדון דחו את הביטלס. ואולי בשלב הזה בריין הרהר בכך שהוא עשה נכון, בכך שלא חתם על חוזה הניהול איתם. כשהביטלס קיבלו את הבשורה, ג'ון מיד האשים את סט השירים שבריין בחר עבור האודישן, ושזו הפעם הראשונה והאחרונה שבה הוא התערב להם בכל מה שקשור במוזיקה. אבל הייתה נקודת אור עבור בריין. האודישן של הביטלס עבור ה-BBC במנצ'סטר, שנערך ב-8 בפברואר 1962, יום לאחר חזרתו של בריין מלונדון. כחלק מהלקח עבור האודישן לחברת דקה, הביטלס, באודישן הזה עבור מפיק הרדיו פיטר פילבים, הקליטו את מה שהם חשבו לנכון. 4 שירים בלבד, שהכילו 2 שירים מקוריים, Like Dreamers Do ו-Hello Little Girl. בנוסף, הם הקליטו רוקר אחד של צ'אק ברי, ממפיס טנסי, וכדי לרצות גם את פול, את הגרסה שלהם ל-Till There Was You. פול שוב סבל מהתרגשות יתר, כמו באודישן לחברת דקה, והמסקנה של המפיק פילבים הייתה שלנון הוא כן ומקארטני הוא לא. אבל באופן כללי הוא חשב שהם היו להקה יוצא דופן, אבל פחות רוקית משאר הלהקות. הביטלס הוזמנו להשתתף בפעם הראשונה בתוכנית של ה-BBC, תוכנית בשם Teenager's Turn, שתוקלט ב-7 במרץ 1962 בתיאטרון הפלייהאוס במנצ'סטר. עד לאירוע המשמח הזה, בריין החליט שהוא עורך עוד סבב חברות בלונדון. אחד מיני רבים שהוא ערך כדי למצוא לביטלס חוזה הקלטות. הסבבים הללו בלונדון החליפו במידת מה את הגיחות הקצרות שהוא נהג לערוך בשנים הקודמות לאירופה, למסעות הסטוצים שלו. בין לבין, בריין התפרפר בלונדון ומצא סטוצים מזדמנים. הפעם הסבב הלונדוני כלל בו חברות תקליטים קטנות יותר, כמו למשל חברת התקליטים פאי. הוא נפגש עם מנהל האומנים בחברת פאי, אלן פרימן. אצלו הוכתם בין היתר חלוץ הסקיפל הבריטי, לוני דונגן. בריין היה מצויד בסלילי ההקלטה של המבחן לדקה, מה שהיה הרבה יותר מאשר הסינגל "My Bonnie", שבו הביטלס רק ניגנו. למרות זאת, אלן פרימן לא חשב שההקלטות של דקה נשמעות טוב, ושאם יהיו לבריין בעתיד הקלטות טובות יותר, הוא ישמח להאזין להם. מה שמעלה את התהייה, מדוע בריין לא השקיע בזמן אולפן ובהקלטות טובות שיוכל לקחת ולהציג בפני חברות התקליטים. אולי זה היה המשפט של ג'ון שהדהד לו בראש. אל תתערב לנו במוזיקה. בריין ניסה לתפוס גם את חברת התקליטים הקטנה אוריאל, חברה שנוהלה על ידי משפחה יהודית, משפחת לוי. בריין ניסה לתפוס את המנהל דיוויד מוריס לוי, אבל לא הצליח לתפוס אותו. מפאת קוצר זמן, בריין המשיך הלאה לחברת פיליפס וביקש פגישה עם מנהל בכיר שם, אבל נהנה בשלילה. כמות הדחיות של הביטלס בחברות התקליטים החלו להיערם, ובצר לו, בריין ביקר בחנות התקליטים הגדולה HMV ברחוב אוקספורד. בריין התיישב במשרדו של רוברט בוסט, שניהל את החנות הענקית HMV, וכקולגה לקולגה הוא סיפר לו על התלאות בלמצוא חוזה הקלטות ללהקה, ושרק אם מישהו היה לוקח איתם סיכון, הם היו הופכים לכוכבים גדולים. באותה העת, כאמור, בריין הסתובב עם הסלילים של המבחן עבור חברת דקה, שמהם הוא הדגים לחברות השונות איך הביטלס נשמעים. רוברט בוסט ייעץ לבריין להעלות חלק מההקלטות על תקליט, במקום להסתובב עם הסליל. כי לא לכל המנהלים היה מכשיר להשמיע אותו, אבל בדרך כלל לכולם היה פטיפון במשרד. בוסט סיפר לבריין שבקומה העליונה היה להם אולפן הקלטה קטן, יחד עם מכשיר הטבעה לתקליטי 78 סלד. בעזרת האולפן ומכשיר ההטבעה הם יצרו תקליטי הדגמה. על המכונה הזו היה אחראי בחור בשם ג'ים פוי. בריין עלה לדבר עם ג'ים פוי, ותוך כדי עבודת ההטבעה של השירים מהאודישן של דקה, ג'ים שמע את השירים המקוריים של הביטלס, ואמר לבריין שהם נשמעים טוב מאוד. הוא שאל את בריין האם הם הוגנו תחת חוזה פאבלישינג, ובריין, שלא הבין בזה שום דבר, ענה שלא. ג'ים פוי סיפר לבריין שבקומה העליונה בחנות ישבה חברת אדמור אנד ביץ'ווד, חברת פאבלישינג שעבדה עם חברת EMI. פוי שאל את בריין אם זה בסדר שהוא יקרא למנהל שלהם, סיד קולמן, כדי שיאזין לשירים של הביטלס. קולמן הגיע, האזין, והביע עניין גדול. כשנסתיימה עבודת ההטבעה של התקליט, בריין עלה למשרדו של קולמן. קולמן רצה את הזכויות על השירים המקוריים של הביטלס, ובריין הבין שאם הוא מוכר את הזכויות, אז אומנים אחרים יוכלו לעשות בשירים שימוש. לא התרחיש שהוא רצה ברגע זה. הוא ביקש מסיד קולמן עזרה בהשגת חוזה הקלטות לביטלס, ובתמורה הוא יקבל להיות הפאבלישר של השירים. מכאן הדעות חלוקות. האם סיד קולמן היה זה שהפנה את בריין אל ג'ורג' מרטין, מנהל הלייבל פארלופון, או שמה בריין, כחלק מניסיון אחרון לפנות ל-EMI בדרכים אחרות, הצליח לקבוע שם פגישה קודם לכן. הגישה הרומנטית לסיפור אומרת שסיד קולמן שאל את בריין האם הוא לקח את ההקלטות הללו אל ג'ורג' מרטין. ובריין שאל אותו, מי זה? קולמן סיפר לו על המפיק שעושה תקליטי קומדיה ושמנהל את פרלופון עבור EMI. קולמן יצר קשר עם מרטין וקבע לבריין פגישה שם למחרת בבוקר. ג'ורג' מרטין שהתעניין בכל דבר שיכול היה להקפיץ את הלייבל שלו בתחרות הבלתי נגמרת הזו עם הלייבל קולומביה שניהל נורי פארמור, הסכים לקבל את בריין. ג'ודי, המזכירה ובת זוגו של ג'ורג', רשמה את הפגישה תחת השם ברנרד אפשטיין. בערב שלפני הפגישה, לבריין לא היו שום ציפיות. למעשה הוא הרגיש את אותה תחושת תבוסה, כמו ברגע שהוא החליט לפרוש מקריירת המשחק. זה לא מתקדם לשום מקום, ואין סיכוי שחברה שדחתה כבר את הביטלס תחליט איכשהו לקחת אותם. הוא הרגיש בודד במערכה וחיפש להיות עם מישהו. הוא התקשר אל הדודים הלונדונים, הדוד ברל, אחיה של קוויני, אמו, ואשתו לורנה. בריין שאל האם הוא יוכל לבוא ולהתארח אצלם. בריין בעצם היה בצומת דרכים על סף שבירה. לא היה לו עוד קלף בכיס. הפגישה עם ג'ורג' מרטין הייתה הסיכוי האחרון מבחינתו. הוא הגיע אל הדודים וסיפר להם הכל. על כך שהוא מאוכזב עד עמקי נשמתו מכל הדחיות הללו. הביטלס נהדרים, אבל הוא לא מצליח להשיג להם חוזה הקלטות. האם הוא צריך לוותר? האם הוא צריך ללכת בכלל לפגישה הזו עם ג'ורג' מרטין הזה בבוקר? או לחזור פשוט הביתה ולהודות בדבוסה? הדוד ברי להאזין בסבלנות ואמר לו, תשמור את הפגישה, בריין. למחרת בבוקר בריין צעד אל אולפני EMI ופגש את ג'ודי לוקהרט סמית, שהודתה שהוא היה לבוש באופן מתוחכם ולא שגרתי. לא משהו שדומה ללבוש של אדם ממוצע שהביא איתו הקלטת דוגמה. הנעימות של ג'ורג' מרטין הפשירה את המתח בין השניים, ובריין החל לדבר על הביטלס, משהו שהוא יכל לעשות שעות. מרטין סיפר, הוא באמת האמין שהם נהדרים, כי הוא הכיר אותם כאנשים. בשירים הללו שהוא הביא, זה לא בא לידי ביטוי. Fragrant meadows of dawn. הפגישה הסתיימה כפי שצפה בריין, בכל ענות חלושה. ג'ורג' מרטין לא התרשם משני השירים שבריין השמיע לו, Hello Little Girl ו-Till There Was You, ואמר את דבר הנימוסים הגנרי שלו. תביא אותם מתישהו כשתהיו בלונדון, אני אסתכל עליהם. ככה, לפחות זה מה שחשב בריין, הסתיימה אפיזודת הביטלס בחברת EMI. מה שהוא לא ידע, היה שהביקור שלו ב-HMV החל כדור שלג שהחל לנוע מאחורי הקלעים שהוא לא היה מודע אליו. ב-21 בפברואר ישבו ג'ון ופול בבית הקפה קרדומה בליברפול, שהיה ממוקם ליד מועדון הקוורן. יחד איתם ישב אחד החברים של ג'ון מהקולג' לאומנות. החבר של ג'ון לגלג על העובדה שבריין אפשטיין מנהל אותם. אז את מי מכם הוא מחבב? הוא שאל בסרקסטיות, כשהוא כמובן מתייחס לשמועות על היותו של בריין הומוסקסואל, צד שהוא לא חשף רשמית מול חברי הביטלס. הדברים הללו הגיעו לאוזנו של בריין, שהיה רגיש מאוד לעניין הזה. ותוך 48 שעות, אותו חבר קיבל מכתב ממשרד עורך הדין של בריין, שבו היה כתוב, אופי ההערה גרם לבריין לחרדה ומצוקה ניכרת. הוא אינו מוכן לסבול אמירות או הערות מהסוג הזה. אנו דורשים התנצלות בכתב יחד עם התחייבות, כי הערות מסוג זה או דומה להן לא יושמעו על ידך בעתיד. ההתנצלות הגיעה וזה היה אמנם סוף העניין, אבל הרגישות של בריין והחרדה שמא מישהו יפגע בו בלהקה בגלל הנטיות המיניות שלו הלכה ועלתה. באופן מאוד מעניין, בוב וולר, הדי-ג'יי של מועדון הקברן, הבחן את ההתנהלות של בריין בתקופה הזו וקשר בין היותו הומוסקסואל לדרייב המטורף שהיה לו להוכיח שהוא מצליח כנגד כל הסיכויים. בכנות, אני מרגיש שאילולי בריין לא היה הומוסקסואל ולא היה בו את אותו הדרייב, הוא לא היה מקדיש להם כל כך הרבה. זו הייתה המוטיבציה שלו. הומוסקסואל לא יכול לוותר או לא רוצה לוותר. הוא הולך ומוצא דמויות והם היצירה שלו. הביטלס היו קיימים כישות עוד לפני בריין, אבל הוא יצר אותם. הדרייב שלו היה, הם היצירה שלי.
Dream Baby, which seems to be doing very well for Roy Orbison in the American charts, with Paul McCartney on vocal lead, it's the Beatles!
בשבעה במרץ 1962, הביטלס הופיעו לראשונה בתוכנית רדיו, כשהם הקליטו עבור תוכנית הנוער של ה-BBC, Teenagers Turn, Here We Go, בתיאטרון ה-Playhouse במנצ'סטר. זה אחד ההישגים הכבירים של בריין עבור הלהקה. החשיפה של ה-BBC בבריטניה הייתה עצומה, 2.7 מיליון מאזינים, והאסטרטגית זה היה רעיון מבריק שאולי היה במידה מסוימת חשוב יותר כרגע מחוזה הקלטות. בריין רצה שכל בית בבריטניה ידע מי הם הביטלס. בנוסף לקהל בבית שישמע את ההקלטה רק למחרת, היה גם קהל חי שחלקו לא ממש הכיר אותם. הביטלס היו ממותגים בחליפות החדשות שלהם, וביצעו גרסת כיסוי לדרים בייבי, שיר חדש שביצע רוי אוברסון, את ממפיס טנסי של צ'אק ברי, ואת פליז מיסטר פוסטמן, קאבר לביצוע של המרוולץ, הרכב הבנות האמריקאי. למחרת כולם התכנסו בבית של פיט בהיימנס גרין, והשתוללו משמחה כשהם שומעים את עצמם לראשונה ברדיו. חוסר ההצלחה בהשגת חוזה הקלטות לביטלס שיבש את התוכניות של בריין בעוד מובן. בריין תכנן להתרחב בשירותי הניהול לעוד להקות ביט, שהוא יאסוף ונסה להעלות אותן גם כן על דרך ההצלחה. כרגע בריין השהה את הכל. לא הייתה לו את הקבלה שהוא היה צריך על מנת להוכיח שהוא יכול לנהל להקה על כל המשתמע. רעיון אחר שהוא כן התחיל לקדם בתקופה הזו, הוא להקים חברה חדשה שתטפל בעסק החדש שלו. בריין רצה גם את קלייב, אחיו הצעיר בעסק הזה, כי הוא נחשב כאדם רגוע ומחושב, וגם כי אם בריין וקלייב יקימו את החברה החדשה יחדיו, זה יוריד ביקורת מצד אביו, הרי. ביקורת שכמובן תופנה אליו, על כך שהוא מבזבז את זמנו לריק. לחברה הוא ביקש לקרוא BC Enterprises Limited, קיצור של בריין וקלייב, בקשה שנדחתה על ידי רשם החברות, מכיוון שהייתה חברה עם שם מאוד דומה. בריין התפשר על השם הבנאלי, NEMS Enterprises Limited, מה שקשר היטב בין שני החברות, NEMS Limited, המשפחתית של הרי, לבין החברה החדשה שבריין וקלייב הקימו, והרי היה צריך לחתום על מכתב שמאשר את השם הזה. בריין וקלייב היו בעלי החברה, וקלייב ברגע זה היה גם מזכיר החברה. בריין החל לגייס עובדים לחברה החדשה. בריל אדמס שעבדה בנמז הייתה הראשונה ושימשה כמזכירה של בריין, וכמו כן גויסה קלדנית ואיש שכר. המערך הזה שעוד היה עתיד לצמוח, היה אמור להתחיל ולקדם עוד יותר את הביטלס. החברה אמנם תירשם סופית כ-NEMS Enterprises רק באזור חודש יוני, אבל על הכוונת של בריין היו כבר 5 הרכבים נוספים שעליהם הוא קיבל המלצות חמות מבוב וולר, הדי-ג'יי של מועדון הקברן. ג'רי והפייסמייקרס, שבריין חיבב מאוד, דה רומאו פור, ג'וני סנדון והסרצ'רס, האנדרטייקרס ודה פור ג'ייז. את ההוריקנים בריין לא כל כך חיבב. הוא חשב שהם סתם רועשים. למרות שאף הרכב לא היה חתום עדיין אצל בריין, הוא החל להשיג עבורם הופעות, ולג'רי והפייסמייקרס הוא אפילו סידר להופיע בהמבורג בסטאר קלאב, היכן שלביטלס היו מתוכננות הופעות באפריל. כרגע בריין התמקד בלהסדיר מול גרמניה את נושא הוויזות של פול ופיט, שהאישור הזמני שהם קיבלו לאחר המעצר ב-1960 בהמבורג פג תוקף. סיבוב שלישי כאמור של הביטלס שם במועדון הסטאר קלאב היה אמור להתחיל בתחילת אפריל 1962. מועדון הסטאר קלאב הגיע אל בריין במקרה ועם הרבה מזל, לאחר שהוא הימר בפעם המי יודע כמה עם הביטלס. הביטלס ערכו את סבב ההופעות השני שלהם בהמבורג ב-1961, במועדון הטופ 10, שהיה שייך לפיטר אקהורן. אקהורן קבע הופעות לביטלס דרך משפחת בסט, ועכשיו כשהיה לביטלס מנהל חדש, אז הוא התנהל מולו. אקהורן הציע לבריין 450 מרק גרמני עבור כל חבר להקה ועבור כל שבוע של הופעות. אבל לבריין הייתה להקה מכובדת ביד, והוא ביקש 2,000 מרק, וזה נראה שאקהורן ויתר על שירותי הביטלס. כמה שבועות מאוחר יותר יצר איתו קשר הורסט פאצ'ר, שעבד פעם כסדרן בקייזר קלר וגם בטופ 10. עכשיו הוא ניהל מועדון חדש בשם הסטאר קלאב, והוא רצה את הביטלס כמופע הפותח. פאצ'ר הסכים לשלם 2,000 מרק, וסבב ההופעות נקבע לאפריל. I saw a girl in my dreams. מה שבריין לא ידע הוא כשהוא יצא אז בפברואר מ-HMV, כשהכין תקליטי דוגמה מהשירים של דקה, ג'ים פוי שהכין עבורו את התקליט השמיע את ההקלטות לעוד בחור, בחור בשם קים בנט, שעבד גם הוא בחברת הפאבלישינג אדמור אין ביץ'ווד. כאיש מחירות או סונג פלאגר, שהיה כינוי למי שידע לנגן ולמכור את השירים לאומנים, בנט לא היה נוכח כשבריין היה בחנות, והשיר Like Dreamers Do שכתב וביצעו פול מקארטני והביטלס עשה לו את זה. בנט רצה את הזכויות על השיר הזה ויהי מה. אמרתי שאני אוהב את השיר ושאלתי איך הם קוראים לעצמם. סיד קולמן ענה, אלה הביטלס. אמרתי, אוי אלוהים, איזה שם הם בחרו להשתמש בו. הוא אמר לי שהשיר פנוי בתנאי שנשיג להם חוזה הקלטות. ועניתי שאני ממש אוהב אותו. אני אוהב את הסאונד. אם נצליח להשיג להם תקליט ונדאג שהוא ינוגן, אני חושב שהוא ימריא במצדים. מלאכתם של צדיקים נעשית בידי אחרים, וקולמן ובנט עשו לבריין את העבודה. הם התחילו לרחרח בחטיבות ה-A&R השונות ב-EMI, אבל כמו בריין, הם קיבלו סירוב אחד אחרי השני. גם פנייה למנכ״ל EMI, לן ווד, לא העלתה תוצאות, גם כשהם הציעו לקחת על עצמם את עלויות ההפקה של הסינגל. אתם תישארו בעסקי הפאבלישינג ותנו ל-EMI לעשות תקליטים, הוא אמר להם. That's how I know that I will love you. אבל הבקשה הזו של סיד קולמן נשארה איפשהו בראש של לן ווד. כחודש לאחר מכן, אל אוזנו של לן ווד, הגיעה שמועה שג'ורג' מרטין, מנהל הלייבל פרלופון, נסע עם המזכירה שלו לכנס בבלקפול, בניגוד להוראות שבאו למנוע רומנים במקום העבודה. לן ווד חשב על להרוג שתי ציפורים במכה אחת. כדי להראות לג'ורג' מרטין מי הבוס, וגם כדי לרצות את סיד קולמן ואת חברת הפאבלישינג ארדמור אנד ביץ'ווד, שהם עבדו איתם באופן שוטף, מרטין קיבל הוראה, או הנחתה. הוא יפיק את השיר הזה שסיד קולמן כל כך רצה עבור הביטלס, בין אם הוא רוצה ובין אם לא. בתחילת מאי 1962, בריין קיבל את שיחת הטלפון המיוחלת. על הקו הייתה ג'ודי לוקהרט סמית, שהזמינה אותו לפגישה במשרד של ג'ורג' מרטין באולפני EMI. הפגישה עם ג'ורג' נקבעה לתשעה במאי. שם ג'ורג' מרטין בישר לו את החדשות הטובות. חברת פרלופון מוכנה להציע לביטלס, שהוא לא פגש מעולם, חוזה סטנדרטי לשישה שירים. מה שאומר, שלושה תקליטונים. החוזה הסטנדרטי הזה אמר ש-EMI תקבל את הבלעדיות על ההקלטות, חברת הפאבלישינג ארדמור אנד ביץ'ווד את הזכויות, והלהקה תקבל סכום זעום של פני תמורת כל עותק שהיא מחר. פגישת המבחן או הפגישה הראשונה של הביטלס באולפני EMI נקבעה לשישה ביוני 1962, מיד עם החזרה שלהם מהסבב בהמבורג. בריין יצא מהפגישה הזו מאושר ומסוחרר מהתרגשות. זו אמנם הייתה דרך ארוכה ומלאת מאמורות, אבל הוא מילא את ההתחייבות שלו כלפי הביטלס, בדיוק חצי שנה לאחר שהוא ראה אותם לראשונה במועדון הקאברן. בריין קיבל גם מעין מכתב התנצלות מרון ווייט, איש השיווק של EMI, שלא רצה לאבד את הלקוח הגדול מהצפון. הסיבה היחידה שאני כותב לך היא לנסות ולהסביר את מה שנראה לך כאנומליה בארגון שלנו. אני מבטיח לך שאנשי ה-ANR שלנו האזינו לתקליט, אבל אתה בטח יודע שגם הם בני אדם, וגם הם יכולים לשנות את דעתם. בריין החזיר לו מכתב תשובה. מר ווייט היקר, תודה רבה על המכתב. בנסיבות הללו, הגישה שלך ומה שכתבת מוערכים מאוד. כפי שאתה מבין, זה תענוג אדיר עבורי להיות משוייך ל-EMI. אני לא יכול לחכות להוצאה של התקליטון הראשון של הלהקה, שאני מצפה שתקרה בסוף אוגוסט, למרות שלא שמעתי כלום מג'ורג' מרטין לאחרונה. תודה לך שוב. שלך, בריין. צ'צ'פום! פסמי, פסמי מוצ'ו. Each time I cling to your kiss, סשן ההקלטה הראשון של הביטלס אכן התרחש בשישה ביוני 1962. ב-31 במאי הביטלס סיימו את סבב ההופעות שלהם בסטאר קלאב בהמבורג, ולאחר מנוחה קצרה שם בהמבורג הם חזרו לליברפול ב-3 ביוני. למחרת, בכוחות מחודשים, כשהם נרגשים מאוד לקראת מה שיהיה סשן ההקלטה הראשון שלהם ב-EMI, הם ערכו חזרות במועדון הקאברן כהכנה לסשן המרגש שיערך יומיים אחר כך בלונדון, ב-6 ביוני. בריין עשה עבודה מקדימה והעביר לג'ורג' מרטין רשימה של שירים פוטנציאליים להקלטה עבור כל אחד מחברי הלהקה המבצעים, ג'ון, פול וג'ורג'. בריין הפדנט והמסודר למד לקח מהאודישן עבור דקה, ומיין את 30 השירים על פי היכולות של חברי הלהקה לבצע אותם. הוא הכניס לא פחות מ7 יצירות מקוריות שכתבו לנון ומקארטני. על סשן ההקלטה הראשון הזה של הביטלס ב-EMI תוכלו להאזין בהרחבה במיני הסדרה על ג'ורג' מרטין בפודקאסט. סשן הקלטה שבתחילתו ג'ורג' לא הביע יותר מדי עניין בלהקה הזו שנכפתה עליו. הסשן הסתיים בכך שמרטין היה מאוהב בהם ובקריזמה שלהם. לגבי המוזיקה, היו לו לא מעט טענות. הטענה הגדולה ביותר הייתה מכוונת כלפי פיט בסט, המתופף שלטעמו סבל מבעיית קצב קשה. אמרתי למר אפשטיין שאני לא מרוצה מהביצועים של המתופף מר פיט בסט, ומבחינת ההקלטות אני מעדיף לא להשתמש בו. אני מעדיף להשתמש במתופף אולפני. פיט בסט נראה איש מוזר, ולמרות ששלושת האחרים היו מאוחדים מאוד בביצוע ובהתלהבות, הוא לא נראה חלק אמיתי מהלהקה. מבחינת שאר חברי הלהקה, זה היה תירוץ מושלם להיפטר מפיט, שגם ככה הם לא היו מרוצים ממנו, ולא הרגישו שהוא חלק מהחבורה. והייתה גם את הסיבה הקטנונית. פיט היה יפה תואר, ומשך פה ושם את תשומת לב הבנות. לאחר הסשן הזה, שלושת חברי הביטלס ניגשו לבריין, וחייבו אותו להתמודד עם מה שהם עצמם לא יכלו לעשות במשך השנה וחצי האחרונות. לפטר את פיט בסט. ג'ורג' אריסון סיפר, לא היינו מסוגלים להתמודד עם הצד הרגשי של זה. הלכנו לאפי, ככה הם כינו את בריין, ואמרנו לו, אתה המנהל, אתה תעשה את זה. לשלושת חברי הלהקה היה גם רעיון את מי הם רוצים כמחליף. את רינגו סטאר, המתופף של ההוריקנים, שאיתו היו להם קשרי ידידות עמוקים, ומכירו אותו היטב מהמבורג, ואפילו בילו ונגנו איתו במועדון הקוורן את חגיגות סוף השנה, כשפיט לא יכל להגיע. גם בחודש מרץ, בריין נשלח לרחוב אדמירל גרוב, כדי להביא את רינגו באחת הפעמים בהם פיט לא יכל להופיע. בריין לא הכי התחבר לרעיון הזה. הוא זכר שאז במרץ הוא נאלץ לחכות עד שרינגו שקיבל את ההתראה הקצרה הזו לבוא ולהופיע עם הביטלס, היה חייב קודם לסיים את כוס התה שלו. רינגו לא היה כוס התה של בריין, אבל חברי הביטלס לחצו מאוד ובריין נכנע. הבעיה של בריין לפטר את פיט לא נבעה רק מחוסר נעימות, אלא גם מהעובדה שפיט היה חתום על חוזה הניהול וגם על חוזה ההקלטות מול EMI. בריין פנה לעורך הדין דיוויד הריס, שניסח את חוזה הניהול של בריין מול הביטלס, ובדק מה אפשר היה לעשות. הריס הסביר לבריין שהביטלס אמנם חתמו על חוזה הניהול כל אחד בשמו, אבל כחלק מהביטלס. ולכן צריך לפרק את השותפות הזו שנקראת הביטלס ולהרכיב אותה מחדש, ללא פיט. בעצם הביטלס צריכים להתפרק ולקום מחדש כדי לחתום על חוזה ניהול אחר. בריין יהיה עדיין מחויב לפיט בחוזה הישן. בריין ידע שהפיתורים של פיט יגרמו לבעיות נוספות. ניל אספינל, הרודי ששירת את הביטלס נאמנה, היה החבר הטוב של פיט ובן זוגה של אמו, מונה, שהייתה בחודש השמיני להריונה. מה גם שהביטלס עדיין הופיעו מדי פעם במועדון הקסבה, הביתי של מונה. הסימן לכך שצריך לסיים את היחסים עם פיט, הגיע לבריין בהחלטה של מונה להפסיק את פעילות הקסבה בסוף יוני, לאחר מות אמה. עם ההיריון והצער, לא היה לה זמן לכך. הביטלס הופיעו בקסבה בפעם האחרונה ב-24 ביוני 1962, ועכשיו היה לבריין פחות לאבד בסיום היחסים הללו. עד להסדר נושא המתופף של הביטלס, בחודש יולי 1962, החברה של בריין וקלייב עשתה את הצעד הראשון בדרך להיות חברת ניהול גדולה, שתנהל יותר מאשר רק את הביטלס. ההחתמה השנייה שלו בחברה, חוץ מהביטלס, היו ג'רי והפייסמייקרס, שלהם הוא כבר דאג תקופה להופעות. בריין מאוד אהב את ג'רי, ולכן הוא השתמש בנוסחת הביטלס גם על ההרכב הזה. הם נפטרו ממכנסי הג'ינס ומהחולצות הבלויות שלהם לטובת חליפות, ובניגוד לביטלס, הוא המליץ להם אלו שירים לשבץ באקט שלהם על הבמה, מתוך הרפרטואר העצום שהם צברו במשך השנים. זרועות התמנון של בריין החלו להתרחב לעוד מקומות. בהמלצתו של ג'ון, הוא החתים עוד הרכב, The Big Three, הגלגול החדש של קאס והקזנובות, הרכב שבזמנו עשה יחד עם הסילבר ביטלס את האודישן עבור לארי פארנס ב-1960. עכשיו לבריין הייתה מטרה מאוד ברורה עבור ההחתמה השלישית שלו. הוא החתים אותם ושלח אותם למועדון הסטאר קלאב בהמבורג ברגע שג'רי והפייסמייקרס סיימו את הסבב שלהם שם. עם הניסיון שבריין צבר מהתלאות שהוא עבר עם הביטלס והקשרים שנוצרו, הוא ארגן להם במהרה אודישן בחברת דקה, ובו הם ביצעו שיר אחד ויחיד כהפקת לקחים, את Some Other Guy, שאכן ראה אור כסינגל של הביג 3 בחברת דקה. אמנם השותפות בין הביג 3 לבין בריין ונמז תחזיק מעמד רק כשנה, אבל זו הייתה התנסות מעניינת של בריין עם הרכב שהוא לא היה מאוהב בו, כמו עם הביטלס, או לא מאוד חיבב, כמו ג'רי והפייסמייקרס, אלא סתם הרכב שהוא ניהל. הדבר הבא שבריין רצה לעשות כדי להפוך את נמז אנטרפרייזס לגדולה הרבה יותר, היה לנגוס במה שעשה והוביל עד כה לארי פארנס, מלאכת הפרומוטינג או קידום ההופעות. בקיץ 1962, NEMS Enterprises הפכה במהירות למקדמת ההופעות העסוקה ביותר במרזיסייד. בריין קידם הופעות לברוס צ'אנל, לג'ו בראון, ואפילו לליטל ריצ'רד שהגיע לבריטניה להופעות. האסטרטגיה שלו הייתה שלמופעים של השמות הגדולים שהוא קידם, הוא ידחוף את הביטלס כמופעי חימום, וככה הוא יגדיל את טווח ההופעות והחשיפה שלהם, כשהשם של הלהקה הופיע בגדול לצד האומנים החשובים שהוא קידם. הסשן השני של הביטלס בחברת EMI עם ג'ורג' מרטין נקבע ל-4 בספטמבר, ולכן בריין היה חייב למהר ולפתור את נושא פיט בסט. הוא קבע לעצמו מועד עד ה-22 באוגוסט על מנת שיהיה לרינגו זמן להיקלט בלהקה, לעשות חזרות ולהספיק לנגן באיזושהי הופעה. מה גם שהשיחות מאחורי גבו של פיט יצרו אצלו את ההרגשה שמשהו קורה. היה צריך לסיים את זה במהירות. ב-21 ביולי ילדה מונה בסט את התינוק המשותף לה ולניל אספינל, ובריין הרגיש שלאט לאט הרגע המתאים מגיע. צרה נוספת במרכאות נפלה על בריין כשג'ון הגיע בתחילת אוגוסט לספר לו שסינתיה נמצאת בחודשי ההיריון הראשונים שלה. עכשיו בריין היה צריך לפטר מתופף, לגייס אחד חדש ולארגן חתונה מהירה לזוג הצעיר, כי תינוק שנולד מחוץ לנישואין זה בהחלט לא טוב ליחסי הציבור של הלהקה. בריין מיידית אסר עליהם לדבר על הנושא הזה, שההשלכות שלו יכולות להיות הרות גורל לתוכנית האב שלו. באופן כללי בריין לא היה מרוצה מהסחת הדעת הזו של בנות הזוג של חברי הלהקה. בריין הקפיד להראות את חוסר סביעות הרצון שלו גם לפול, שיצא באותה התקופה עם אייריס קלדוול, אחותו של רורי סטורם, שבעצמה הרגישה את חוסר סביעות הרצון של בריין מכך שהיא בסביבה של פול. ההגעה של רינגו ללהקה נקבעה ליום שבת ה-18 באוגוסט. בריין לא רצה לחכות לרגע האחרון, וזימן את פיט ואת ניל אליו למשרד ב-16 באוגוסט ביום חמישי. למרות שזה נראה להם מוזר, שניהם לא חשדו שמשהו קורה, והתייצבו למחרת בבוקר במשרדו של בריין. כשהשניים נכנסו, פיט תיאר את בריין כמי שישב מאחורי השולחן, והתעסק בניירות והזיז דברים על השולחן, ופשוט לא יכל להישיר מבט אל פיט. בריין החל לדבר באופן כללי על הלהקה ועל איך שהיא מתנהלת, ובאבחה אחת הוא אמר לפיט, יש לי חדשות רעות עבורך. הבויז ואני החלטנו שאנחנו לא רוצים אותך יותר בלהקה, ורינגו מחליף אותך. פיט היה המום ושאל, מה הסיבה מאחורי זה? בריין ענה, בעיקר בגלל שהם חושבים שאתה לא מתופף מספיק טוב, וגם כי באולפני EMI, ג'ורג' מרטין חשב גם הוא ככה. לשאלה של פיט מה עומד לקרות מבחינה חוזית, בריין ענה שכל עוד הוא תחת חוזה הניהול, בריין ישלם לו את השכר השבועי שהוא קיבל עד כה, וינסה לשבץ אותו בלהקה אחרת, שהוא אולי יוכל להוביל. בסופה של השיחה, בריין שאל בעדינות את פיט אם הוא יופיע עם הביטלס את ההופעות שנותרו עד שבת. פיט אמר שכן, ושניהם, יחד עם ניל, עזבו את המשרד כשהם משאירים מאחור את בריין המוטש נפשית, אחרי שעשה עבור ג'ון, פול וג'ורג' את העבודה המלוכלכת. ב-23 באוגוסט, בריין טיפל בבעיה השנייה. ג'ון וסינתיה נישאו אצל רשם החתונות ברחוב מאונט פלזנט, כשבריין שימש כבסטמן, ופול וג'ורג' גם הם היו נוכחים. הדודה מימי שלא אהבה את המהלך הזה, סרבה להגיע, ומי שכן הגיע היה אחיה למחצה של סינתיה, יחד עם אשתו. מתנת החתונה שהעניק בריין לזוג הצעיר, הייתה מגורים בחינם בדירה קטנה שהייתה לו ברחוב פלקנר בליברפול. הדירה הזו אמנם הייתה נוחה לזוג הצעיר, אבל בריין לא יכל להסתכן בכך שמנהיג הביטלס יגור עם אשתו ההרה אצל ההורים שלה. לא, הכל צריך להיות מסודר ומכובד. ב-1 באוקטובר 1962, בריין החתים את הלהקה החדשה, במרכאות הביטלס החדשים עם רינגו, על חוזה ניהול חדש. הפעם הוא למד לקח. אם חבר ביטלס ירצה לפרוש או ירצה שיפרישו אותו, הפעם זה יהיה קל יותר. הם יצטרכו רוב ואת אישורו של בריין. חוץ מזה, החוזה היה ברוח החוזה שהביטלס יחד עם פיט חתמו עליו בתחילת השנה. רק שהפעם חברי הלהקה חתמו מול NEMS Enterprises Limited. מה שאמר שבריין והחברה שלו צריכים לדאוג לכל אספקט שקשור בהם. עיקריו של החוזה היו שהאומנים החתומים, ובמקרה של פול וג'ורג' הצעירים גם אבותיהם, ממנים את בריין מטעם NEMS Enterprises להיות המנהל שלהם לחמש השנים הבאות, מה-1 באוקטובר 1962. את המינוי הזה ניתן היה לסיים על ידי כל אחד מהצדדים בהודעה מוקדמת של 3 חודשים בכתב. בריין מצידו יקבל 15% מהרווחים עד ל-400 פאונד הכנסות שבועיות, 20% בין 400 ל-800 פאונד הכנסות שבועיות, ו-25% מעל זה. על המסמך חתמו ג'ון לנון, רינגו סטאר, ג'ים ופול מקארטני, הרולד וג'ורג' הריסון, בריין אפשטיין, קלייב אפשטיין ובריל אדמס, המזכירה של בריין בנמס אנטרפרייזז, ששימשה כעדה למעמד החתימה. סינגל הבכורה של הביטלס בפרלפון, Love Me Do, ראה אור ב-5 באוקטובר 1962, ובריין עשה הכל כדי שהסינגל הזה יצליח. הוא שלח את בני משפחתו וחבריו לחנויות תקליטים שונות בעיר, כדי לבדוק שיש להם עותקים של הסינגל. בריין עצמו קיבל את העותק הראשון במהלך ראש השנה היהודי, וכשהוא השמיע אותו בארוחה המשפחתית, הוא קיבל הערות כמו תוריד את זה מהפטיפון, איזה רעש. גם קלייב אחיו לא הבין את ההמולה סביב הלהקה והסינגל הזה. קוויני סיפרה שבריין אמר שזאת תהיה קאט סביב הביטלס, והמשיך את המנטרה שלו. הם יהיו גדולים יותר מאלוויס. בריין עדיין קיבל ממשפחתו וחבריו את הרושם שהאקט שהוא עשה, לזנוח עסק מצליח ולהתמקד בניהול להקה או להקות, הוא אקט תמוע מאוד. כשבריין הביא למכר שלו ינקל פדר שניהל מועדון בעיר, עותק של הסינגל החדש של הביטלס, ינקל נזכר איך הוא גירש פעם אחת את ג'ון לנון מהמועדון שלו, וייעץ לבריין, אל תתעסק איתם, הם נראים כמו כלום. אבל מסתבר שגם דיבורים פחות מפרגנים הם דיבורים. ובריין והביטלס הפכו לשיחת העיר. גם עם השמועות על כך שבריין רכש 10,000 עותקים מהסינגל החדש והחסן אותם בחנויות נמזי נכונה, זה עדיין לא עזר לסינגל של הביטלס להמריא ולהגיע למקומות הראשונים. הסינגל הצליח להגיע למקום ה-17 במצעדי הריטיילרים, וכאמור את זכויות הפאבלישינג המלאות על הסינגל הזה קיבלו ארדמור אנד ביץ'ווד, שהיו אמורים גם לקדם אותו. כשג'ורג' מרטין החל לדבר על הסינגל הבא של הביטלס, זה היה ברור שמשהו צריך להשתנות כדי שהסינגל הבא ימריא במצעדים. בריין הקשיב למה שאמר ג'ורג' מרטין על כך שארדמור וביץ'ווד בעצם לא עשו שום דבר על מנת שהתקליטון של הביטלס יצליח. המסקנה שבריין הגיע אליה הייתה שצריך לעבוד עם חברת פאבלישינג אחרת, שתעבוד קשה על ההצלחה של השירים של הביטלס. בריין חשב לזכור את שירותיהם של חברת הפאבלישינג האמריקאית היל אנד ריינג', שהייתה אחראית על השירים של אלוויס. אחרי שהוא התייעץ עם ג'ורג' מרטין, מרטין מצידו הציע עוד שמות אמריקאים שהוא עבד איתם, כמו דייוויד פלאץ מחברת אסקס מיוזיק, ואלן הולמס מחברת רובינס מיוזיק. אבל היה לו עוד שם, של בחור בריטי בשם דיק ג'יימס. הבחירה של מרטין בדיק ג'יימס ועסק הפאבלישינג החדש שלו, הייתה משני מניעים עיקריים. מרטין שמח עליו, הם התיידדו בעבר כשמרטין הפיק לו כמה שירים באפיזודת האומן של ג'יימס, ו ג'יימס היה זה שהביא לו את How Do You Do It, השיר שמרטין חשב שיהיה הסינגל הראשון של הביטלס. הסיבה השנייה הייתה ממניעים פטריוטים. דיק ג'יימס היה בריטי, ולמה לא לקדם ולעזור לבחור בריטי? בריין, ששמח על המילה של מרטין ופחד מאוד משרלטנים שירמו אותו ואת הביטלס, החליט להיפגש עם דיק ג'יימס לארוחת צהריים. שם בריין סיפר לו על הביטלס. משהו שבריין כאמור יכול לעשות שעות. דיק ג'יימס התרשם עמוקות, ובעיקר התרשם מכך שבריין מוכן לתת את כל כולו ללהקה הזו. מה גם שהשיר שהיה אמור להיות הסינגל הבא של הביטלס, Please Please Me, היה שיר חזק הרבה יותר מלאב מידו. בריין מצידו התרשם מאוד מהיושרה של ג'יימס ומהקשרים שהיו לו. ג'יימס יכל להשיג לביטלס השתתפות בתוכנית הטלוויזיה הפופית עבור הנוער, Thank You Lucky Stars, משהו שקים בנט מארדמור אנד ביץ'ווד ניסה ונכשל להשיג. השניים, בריין ודיק ג'יימס, לחצו ידיים. בתחילת דצמבר 1962, בריין שכנע את ג'ורג' מרטין לבוא ולצפות בביטלס מופיעים במועדון הקוורן. בריין רצה בעצם לשחזר עבורו ועבור ג'ורג' את החוויה האישית המדהימה שהייתה לו מהשנה שעברה, בתשעה בנובמבר 1961. ג'ורג' מרטין רק שמע עד כה על מעלליהם של חברי הביטלס על הבמה ועל הקהל המשולהב. זאת תהיה בעצם הפעם הראשונה שהניחה את היסודות לאלבום הבכורה של הביטלס. ג'ורג' הנלהב רצה לתפוס את הרוח האנרגטית של ההופעה בתקליט. למחרת בבוקר ג'ורג' הגיע אל בריין למשרדי נמז, והשניים דיברו על הרעיון של ג'ורג' להקליט אלבום בהופעה לביטלס. האקוסטיקה בקוורן לא אפשרה את זה, והרעיון של ג'ורג' היה לייצר אווירה של הופעה באולפני EMI. הבעיה הייתה שבריין מילא את היומן של הביטלס עבור החודשיים הקרובים, עבור ינואר ופברואר. במאמץ צילאי, בריין מצא יום אחד שהיה ממוקם איפשהו ב-11 בפברואר, בהפסקה בסיבוב ההופעות הגדול עם הלן שפירו, שאותה הביטלס ליוו. ליום הזה, האחד והיחיד, ב-11 בפברואר, נקבעו ההקלטות לאלבום החדש. בריין, שרצה לתפוס שתי ציפורים במכה אחת, הביא את ג'ורג' מרטין במהלך הסיור בליברפול גם לאולם המג'סטיק בבירקנהד, כדי לצפות בג'רי והפייסמייקרס, בתקווה שמרטין יתלהב ויוציא גם להם סינגלים. לבסוף, הם מוכתמו בקולומביה. התחרות הקטנה הזו שבריין בנה בין ג'רי והפייסמייקרס לביטלס, הייתה תחרות בריאה. היו לו שתי להקות שהוא אהב וטיפח, וכל אחת מהן רצתה את תשומת הלב שלו, והתאמצה קצת יותר. כשג'רי והפייסמייקרס שחררו במרץ 1963 בקולומביה את סינגל הבכורה שלהם, How Do You Do It, אותו השיר שהביטלס דחו ועכשיו הפייסמייקרס הצליחו להעפיל איתו למקום הראשון, ג'רי ניגש לג'ון, קרץ לו ושאל בסרקסטיות, אז איך ההרגשה להיות הלהקה מספר 2 אצל בריין? ב-13 בינואר 1963, בזכות הקשרים של דיק ג'יימס, הביטלס הצטלמו עבור תוכנית הטלוויזיה Thank You Lucky Stars, עבור רשת ITV. הביטלס ביצעו שם את הסינגל החדש שלהם, Please Please Me. שם, בריין ראה בחור צעיר מאוד, ג'ינג'י, בשם אנדרו אולדהם, שייצג את הזמר מרק וינטר, שהופיע גם הוא בתוכנית. בריין מיד התרשם ממה שהקרין אולדהם. ביטחון ורצון כביר לקדם את וינטר. אולדהם עצמו התרשם מחברי הביטלס ומהאישיות המעניינת שלהם, והתחיל לחלק עצות לבריין. העצה העיקרית הייתה לשווק אותם עבור הנוער, ולא כלהקה עבור כל המשפחה. כלהקה קצת חצופה. ההמלצה של אולדהם הביאה נקודת מבט שונה מזו של בריין, והיא עניינה אותו מאוד. בריין מיד הציע לו הצעה, להיות אחראי על יחסי הציבור עבור הביטלס בנמז אנטרפרייזז, ולקדם את הסינגל החדש שלהם, פליז פליז מי. אולדהם הסכים, אבל השותפות הזו לא האריכה ימים, וכבר באפריל 1963, כשהוא שמע על הרולינג סטונס, הוא לקח את העצות שלו עבור הביטלס, ויישם אותם הלכה למעשה עליהם, ויצר את ההבדל המשמעותי הזה בין הילדים הרעים, הסטונס, לבין הפאב, הביטלס, של בריין. בכל זאת, יחסי הידידות בין בריין לאולדהם נשמרו, ומקפידו שלא לדרוך האחד על הרגל של השני, ולאפשר לשתי הלהקות להתקיים זו לצד זו. בפברואר 1963, הביטלס עמדו להתחיל את מסע ההופעות שלהם, כשהם ילוו את הזמרת הצעירה והעולה אלן שפירו, שכמו בריין, השתייכה למשפחה יהודית שהגיעה מרוסיה. אבל במקרה של שפירו, היא השתקעה בלונדון. הסיבוב הזה היה הישג אדיר של בריין, שהצליח לשלב את הביטלס בסיבוב הענק שחולק לשלושה חלקים. עם הקסם האישי שלו, בריין הצליח לשכנע את ארתור האוז, הפרומוטר שהיה אחראי על הסבב הזה, לשלב את הביטלס בשניים מתוך שלושת חלקי הטור של שפירו, ובריין בעקיפין השיג לביטלס את סיבוב ההופעות הראשון שלהם בבריטניה. אמנם לא כאקט המוביל, אבל הביטלס קיבלו חשיפה ארצית חשובה. ממש באותה התקופה, חדשות טובות הגיעו לבריין. הסינגל השני של הביטלס טיפס לראש מצעד המחירות הארצי. בריין היה באקסטזה. הוא בישר את החדשות לחברי הלהקה ולבוב וולר, שהכריז על כך לקהל בקברן. אבל כשוולר עשה זאת, הסתרר שקט במועדון. הקהל הוותיק ראה בבריין ובהישג הזה של הביטלס כמי שלוקחים מהם את הלהקה, את הלהקה שלהם, וחולקים אותה עם בריטניה כולה. מבחינתם, הביטלס היו שייכים להם ולליברפול. את בריין זה לא עניין. הייתה לו תוכנית סדורה, ובמקום לשקוע במה שרוצים המעריצים הישנים, הוא הסתכל קדימה, לכיוונה של לונדון, העיר הגדולה, ולכיוון כיבוש בריטניה כולה. בהמשך חודש פברואר, דיק ג'יימס הבין שהביטלס זה משהו אחר, ושהוא צריך למקסם את הרווחים. על מנת לעשות את זה, הוא הציע רעיון חדשני שלא נעשה עד אז. להקים חברה יהודית שתטפל בכל נושא זכויות היוצרים של השירים שכותבים לנון ומקארטני. את החברה הוא ינהל יחד עם השותף ועורך הדין שלו, צ'רלס סילבר, והם יהיו בעלי 51% מהמניות בה. 49% הנותרים יתחלקו בין בריין, שיקבל 10% ממניות החברה, וג'ון ופול נאלצו לחלוק ב-39% הנותרים, וככה יצא שפול קיבל 20% וג'ון 19%. ההצעה השנייה של ג'יימס הייתה לקרוא לחברה Northern Songs, מכיוון שבריין והביטלס הגיעו מהצפון. ההצעה הזו של ג'יימס להקים את חברת Northern Songs הגנה עבורו את הפוטנציאל הגלום בשירים של לנון ומקארטני, ולא רק של הביטלס, אלא גם בשירים שהם יוכלו לכתוב עבור אחרים. עם החברה הזו שסינברה כרגע את ג'ון ופול, דיק ג'יימס קשר את בריין ואת ג'ון ופול אליו, ומנע מהם מעבר לחברת פאבלישינג אחרת. צריך לומר שדיק ג'יימס היה מהוקצע הרבה יותר מבריין בעסקי הפאבלישינג, ואת מה שג'יימס ייעץ, בריין עשה. ואחריו חתמו ללא שום ידיעה על מה הם חותמים, לנון ומקארטני, שהתלהבו מאוד מהרעיון שהם חלק מגרעין שליטה בחברה משלהם. בפועל, דיק ג'יימס שלט על הכל. באילו חברות השירים יראו אור, מי יקליט ומה יהיה התעריף. ב-11 בפברואר, הביטלס ובריין הגיעו ללונדון כדי להקליט את השירים עבור אלבום הבכורה של הביטלס. רשימת ההישגים של בריין הייתה אדירה עבור פרק זמן קצר של שנה וארבעה חודשים. מאז 9 בנובמבר 1961, היום שבו בריין צפה בהם לראשונה, הביטלס היו הצלחה ארצית, עם חוזה הקלטות, שני סינגלים, כשהאחד מהם כבש את המצעדים, יומן הופעות שהיה מלא להתפקע, והכי חשוב, בריין הצליח לביית את הנערים הללו, ולפסל אותם בדמותו. תודה שהאזנתם לחלק השלישי במיני הסדרה על בריין אפשטיין. בפרק הבא בביטלמניקס אמשיך לחלק 4 במיני הסדרה על בריין אפשטיין, שיעסוק בהמשך צבירת הכוח של בריין, המעבר וההתבססות בלונדון, וכיבוש אמריקה והעולם כולו. אשמח מאוד לדעת מה חשבתם על הפרק, ותוכלו לכתוב את זה בכל פלטפורמה שתרצו. בדף הפרק בספוטיפיי, שם גם תוכלו לדרג את הפודקאסט ולענות על סקר בנושא, בפייסבוק, בקבוצה או בדף של ביטלמניקס, או בבלוג, או גם בהודעה אישית אליי. ניפגש בפרק הבא בביטלמניקס. ביי ביי!